ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פעם אחת התארח הרב הצדיק הרב מנחם נחום מצ'רנוביל אצל מורנו הבעל שם טוב וקרצ'מה שלו באכסניה תרם שנתגלה תרם שנתגלה עכשיו פתאום אני חושב מי נתגלה? כנראה שהבעל שם טוב לפני שהבעל שם טוב התגלה וצועדה עכשיו רבי נחום מצ'רנוביל הוא נחשב לאחד מתלמידי הבעל שם טוב אבל כנראה שהוא היה איתו זמן קצר הוא בעיקר נחשב לתלמיד של המגיד ממזריץ' תלמידו הגדול של הבשט כן. אז הבשט מארח את רבי נחום מצ'רנוביל הרב הצדיק רבי מנחם נחום ביותו אברך היה דרשן מוכיח היינו שהלך רגלי מהעיירה לעיירה לדרוש ולהוכיח את בני ישראל צריך פה קצת להתוודע למושג של מגידים, דרשנים זה אנשים שהיו עוברים ממקום למקום והיו מתפרנסים מזה שהם היו אומרים דרשות בבית כנסת והם היו מטיפים מוסר על דרך המוסר כן? עד שהם הכירו את הבעל שם טוב ואז הם שינו את המנהג שלהם במקום מטפות מוסר יותר מאור פנים, יותר בדרך החסידות אבל הרבה מגדולי החסידות התחילו את דרכם לא בתוך החסידות כן? אלא בדרכים אחרות כמו פה כן מוכיחים ומגידים בדיוק מוכיחים ומגידים היו מטיפים מוסר לקהל צועקים עליהם ממש לשם שמיים אבל הבעל שם טוב ראה את זה והוא אמר זה לא הדרך צריך לשנות את זה ראינו פעם סיפור על זה אתם זוכרים? ממש בהתחלה שהתחיל לרדת גשם שהיה בצורת ולא ירד גשם ואז בא מגיד ודרש בפני הציבור התחילו לבכות הבעל שם טוב ראה ואז הוא אמר לא 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 מה אתם רוצים ואז יצא בריקוד וירד גשם טוב זה לא הנושא שלנו פה אבל בואו נראה עוד קטע כאשר ישבו אל השולחן לסעוד סעודת שבת קודש כיבדו את האורח לשבת בראש השולחן עקבות קדושת מורנו וזוגתו הרבנית ישבו בצד השולחן תשימו לב זה הנהגה שחוזרת על עצמה בהרבה סיפורים על הבעל שם טוב היה לו מנהג שאם הוא היה מארח מישהו היה נותן לו את ראש השולחן ויושב בצד וכדאי לזכור את זה מכיוון שיש לנו הרבה פעמים הרגשה אני אומר לכם את זה בתור בעלי בית מה זאת אומרת? אתה צריך לשמור על הכבוד שלך, על המקום שלך, הילדים רואים אותך, מסתכלים עליך. אבא יושב בראש השולחן, נכון? אז מה שאנחנו רואים זה לא בדיוק חייב להיות ככה. ודרך אגב, מי עושה את זה? מי עוד נוהג במנהג הזה שהוא חי בקרבנו? באריכות ימים ושנים? מה? אתם הייתם פעם אצלו? רב אביגדור. רב אבנצל, אז אני יודע סיפור מחבר שלי. הרב אולסון הוא היום רם במעלה אדמים. אני מדבר איתכם לפני עשרות שנים. פעם הוא בא, הרב נבנצל הזמין אותו בערב שבת עם עוד מישהו וקודם כל הוא המנהג שלו לתת לו לקדש, לתת לאורח לקדש ואחרי זה לפצוע על החלות אבל עוד לפני הקידוש, אז הוא הזמין אותו לשבת בראש השולחן לא נעים לי, איך אומרים, פדיחה אז הוא הלך הצידה לשבת בצד אז רב אביגדור אומר לו, זה המקום שלי, מה אתה עושה? טוב אז כך, אני לא יודע, רב אביגדור הוא לא שייך לעולם החסידות, אבל הוא צדיק, גם כן, כן. אם הוא נהג באופן אחר, בקירוב עם התגלות, מעט מזער. רגע אחד, כן, אם הוא נהג באופן אחר, בקירוב, בהתגלות, אני לא מכיר את זה, פתאום אני רואה שיש משפטים שלא שמתי אליהם לב. היה לו איזו קרבה מיוחדת אליו, אל רבי נחום. עכשיו תשימו לב למה שמתרחש פה בהמשך בעת הסעודה ביטל הבעל שם טוב את הרב הצדיק מנחם נחום ביטל זלזל בו אבל תשימו לב איך הוא עשה את זה הוא משך את כובעו מצד לצד אתם מתארים את הסיטואציה אתם יושבים עם הז'ופיצ'ה זה נקרא על הראש גם בזמן הסעודה לפחות בזמן הקידוש ורב נחום ישב שם והבעל שם טוב מתחיל להתלוצץ איתו ומתחיל תארו לעצמכם, היה לכם איזה כובע, איזה מצחי, התחיל להזיז את זה לפה, התחיל להזיז לשם, ככה, כאילו קצת איזה מין סוג של זלזול. והז'ופיצה של רבי נחום נחום נעשה מבת צמר גפן, הוא היה יהודי אני מרוד, ולעשירים זה היה ממשי, לעניים זה היה מצמר גפן, שלא היה מן העשירים אז לתפור בגד של משי. הוא משך אותה כבוד קדושת הבעל שם טוב פעם בימין ופעם בשמאל. ותומר הרבנית, פה נכנסה לתמונה אשתו של הבשט, מה לך לאורח שלנו? ככה אתה מזמין אורח, מצד אחד מכבד אותו לשבת בראש השולחן, כן, והכל טוב ויפה, מצד שני עושה מין התלוצצות כזאת. ויומר כבוד קדושת מורנו לזוגתו הרבנית, אין את יודעת איך הוא? הוא רוצה לקחת את כל הגן עדן לעצמו. את כל הגן עדן הוא רוצה לקחת, זה מה שהוא אמר לו. אחר כל זה, זה בעצם בסדר, בשביל זה יש לנו את הרב גינסבורג, וזה בדיוק הנקודה של הסיפור שצריך קצת להסביר אותה. אבל בסיפור זה הכל ככה בקודים, בראשי פרקים. אחר כל זה ברך אותו, אחרי שהוא עשה לו את כל הסיפור הזה, כן, בסוף הוא ברך אותו שבניו ונכדיו יהיו לבושים זופיצ'ס של משי וייסו במרכבה של זהב. והאמת היא שאכן יצא מרב נחום מצ'רנוביל שושלת של צדיקים גדולים שנמשכת ובאה עד היום הזה, וההבטחה של הבעל שם טוב התקיימה בו באמת בפועל, בו ובצאצאיו אחריו עד היום הזה. חסידות צ'רנוביל זה חסידות אולי לא מן הגדולות, אבל חסידות מכובדת, פוערת, וגם חסידות לא ענייה, כן? חסידים שם, יש הרבה חסידים עשירים שם, והחצר היא חצר די מכובדת. השאלה הגדולה, כמו שאתה שאלת בצדק, איזה מין, מה המשמעות של ההתנהגות הזאת? אבל יותר מזה, תשימו לב אפילו לכותרת של הסיפור, אל תהי צדיק הרבה. מה המקור של הפסוק הזה? הפסוק הזה הוא מקהלת פרק ז', שלמה המלך אומר דבר כזה, כן? יש פה איזה חתונה? שבע ברכות, משהו? מה זה נכון? השאלה מתחילה על הפסוק בקהלת. שלמה המלך אומר, אל תהי צדיק הרבה. מה זאת אומרת אל תהי צדיק הרבה? מצד אחד מטיפים לנו כל הזמן, אנחנו מטיפים לעצמנו, אדם, האידיאל של האדם יסוף להיות צדיק, נכון? כמה שיותר צדיק, כמה שיותר מושלם, עם כל החסרונות שיש בנו, אדם צריך להתגבר על החסרונות הזה. פתאום בא שלמה המלך ואומר, אל תהי צדיק הרבה. אז קודם כל זה שאלה על הפסוק. עכשיו, השאלה הזאת היא בעצם היא כנראה, הפסוק הזה הוא הבסיס להתנהגות הזאת של הבעל שם טוב. אבל הבעל שם טוב מנסח את זה אחרת, הוא לא אומר אל תהי צדיק הרבה, הוא לא אומר לו ככה, אלא הוא אומר לאשתו, כשהיא שואלת אותו, אז הוא אומר לה, תראו, הוא רוצה לקחת את כל הגן עדן לעצמו. ולכן אני עשיתי לו את מה שעשיתי לו. אז השאלה היא, כמו שאמרנו, איזה, כנראה שהבעל שם טוב ראה בהתנהגות של רבי נחום מצ'רנוביל איזה פגם מסוים, נכון? איזה משהו שהוא לא בסדר עד הסוף, שצריך קצת לשנות משהו מההנהגות שלו. השאלה היא, מה החיסרון? הרי היהודי הזה, לפי מה שמסופר בסיפור, רבי נחום מצ'רנוביל, זה יהודי צדיק. צדיק, יהודי ש... ולא רק זה, הוא גם סגפן, הוא הולך לבוש בלבושים פשוטים, כאחד העם. ו... מה פתאום להטיף מוסר לבן אדם כזה? בשבילנו זה מודל, נכון? זה האידיאל. הבעל שם טוב מוצא בו איזה בעיה מסוימת, איזה חיסרון. מי מטיף לאחרים? הבש?
לא,
לא ראינו בסיפור. אתה אומר מזה שהוא...
הוא רק מטיף,
לא חשבנו על הכיוון הזה. אבל לא נראה שזה הנקודה, אני אגיד לך, זה לא נראה שזה הנקודה של הסיפור. מכיוון שבצד העובדה שהוא היה מטיף, זה לא מוצג בסיפור כדבר שלילי. הוא מוצג כחלק מהתפקידים שלו, הוא עשה את זה לשם שמיים. ולהפך, אנחנו רואים שמשהו מטיף לאחרים, הוא גם, כנראה הוא נהג כך בעצמו. כי להפך, הביקורת שלו בעל שם טוב היא על זה שהוא יותר מדי צדיק, לא שהוא לא בסדר. אין פה שום רמז בסיפור לזה שהוא יטיף לאחרים ועל עצמו הוא לא יסיים את זה. דבר קשה להגיד דוד, מיוחד אם אין לזה רמז בסיפור, לכן צריך לחשוב בכיוון אחר. אז הרב גינסבורג מביא תורה של הבעל שם טוב, שהמקור שלה זה בכתר שם טוב. הספר, הבעל שם טוב עצמו לא כתב ספרים, אבל תלמידיו כתבו ספרים מתורות שהם שמעו ממנו. אחד מהם זה הכתר שם טוב, כנראה שהמגיד ממזר איצ'ו כתב את הספר, ומופיע שם באחד הפסקאות, יש לכם פה את הסימן בדיוק, תסתכלו בפסקה למטה, מהבעל שם טוב פירוש, חישבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך. זה פסוק בתהילים, דוד המלך אומר את זה. והעניין, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. רוצה לומר שיהיה בטוב ההוא אשר יעשה מבלי שום פנייה וחטא. זה אי אפשר. זאת אומרת, נקודת המוצא היא, אדם לא יכול לעשות דבר בשלמות בעולם הזה, כי כל דבר שאדם עושה תמיד יש בו איזה נגיעה. תמיד אני מתאר לעצמנו, אדם יש לו מטרה לדברים שבקדושה, הוא רוצה להרביץ תורה, הוא רוצה למד, תמיד יש איזה נקודה של איזה הנעת עצמו, איזה, יצא לו גם כן משהו מזה, משתלם לו, הוא, כן, הוא מרוויח פה את העולם הבא שלו וכו'. כך מסביר הבעל שם טוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אי אפשר לעשות דבר בעולם הזה. עכשיו הוא אומר ככה, הוא בער כי כשיעשה טוב בלי שום דבר רע מתגרה בו יצר הרע. זאת אומרת, אדם שבאופן תיאורטי רוצה לעשות משלמות מוחלטת, כן, לעשות את זה בתכלית השלמות בלי שום נגיעה אישית, אז אומר הבעל שם טוב, היצר הרע מתגרה בו. מה שאין כן, כשרואה היצר הרע שיש בו חלק יצר הרע, מניחו והולך לו, ואז נגמר הדבר ויעשה לשמה אחר כך. זאת אומרת, הוא כאילו צריך לשלם איזה מס ליצר הרע, זה נקרא שעיר להזזל כזה, כן? אז אני משלב משהו ככה כאילו לא מושלם לחלוטין, ואז היצר הרע לא נתפל אליי. אם היצר הרע רואה שאדם הוא מושלם מדי, אדם הוא כבר נתפל אליו, הוא מחפש אותו, כן? הוא מנסה להפיל אותו פה, מנסה להפיל אותו שם. לכן אומר הבעל שם טוב, אדם צריך להתחיל, ואפילו אם זה לא בשלמות, נגיד יש לו איזה מחשבה מסוימת על הכבוד שלו, כן? הוא הולך ללמד חיוב, הוא הולך לעשות ככה ושם, הוא חושב באיזשהו מקום יהיה לי גם כבוד מזה, יכבדו אותי וכו'. לא נורא, אומר הבעל שם טוב, כן? תעשה את זה, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא וכו'. ואז אתה באיזשהו מקום מציל את עצמך. למה? מכיוון שהיצר הרע כבר מונח עליך, כי הרי יש צד מסוים של גאווה במעשה שלך וכו'. אבל בצורה הזאת לאט לאט אתה מתגבר על העניין הזה, ואז הוא מסביר ככה, ואז נגמר הדבר ויעשה לשמה, מתוך שלא לשמה בא לשמה. זאת אומרת, אדם מתחיל, מילים אחרות, אדם לא צריך לחשוב איך אני אעשה את זה 100%, אני לא רוצה שיש שום פגם במעשה שלי. כולנו בני אדם, לכולנו יש חסרונות, כן? וזה לגיטימי, ומותר לך לעשות מעשה אפילו אם הוא לא בשלמות. תתחיל, היצר הרע כבר לא יטפל אליך, הוא יתעסק עם החלק הזה שהוא קצת בנגיעות האישיות שלך, ואז הוא יעזוב אותך, ואז תוכל באמת אחרי זה לבוא לשמה, לעשות לשמה. הדברים פה כתובים בצורה לא כל כך ברורה באיזה סיסמאות, אבל נראה את החלק השני. וזהו שכתוב, איפה זה כתוב? זה גמרא, אני לא יודע אם התקלתם בגמרא הזאת, אבל זה בשני מקומות, גם במסכת עבודה זרה וגם במסכת ביצה. ישראל גנבים הם, כן, ביטוי קשה, נכון? מה זה ישראל גנבים הם? כי צריך לגנוב דעת היצר הרע בכל דבר מצווה. וזה שכתוב חישבתי דרכי, רוצה לומר בכל דבר מצווה או קדושה, בהתחלה חישבתי דרכי להנעת הגשמי, ואחר כך ואשיב הרגלי ילדותיך. רוצה לומר רגלי, הרגל שהורגל, הרגל שהורגל אצלי שלא לשמה, אז עשיתי לשמה. זאת אומרת, שוב, אל תתכנן מראש לעשות הכל טיפ טופ 100% מושלם וכו', כי אז היצר הרע יטפל אליך בצורה כזאת או אחרת, ייכנס משהו, כן, תעשה איך שזה בא לך, לא משנה, אחרי זה מתוך שלא לשמה זה כבר יבוא לשמה, ברור. זה מה שאומר הבעל שם טוב. אבל עכשיו כלפי מה הדברים אמורים, איך זה מסביר לנו את הסיפור? נחזור לרבי נחום מטשרנוביל. כמו שאמרנו, רבי נחום מטשרנוביל לכאורה הוא בן אדם ש... מה? הוא כאילו מושלם, והוא כל כך מושלם שהבעל שם טוב באמת קשה למצוא בו חסרונות. יהודי סקפן, יהודי, כמו שאנחנו רואים, אני אין לו בקושי יש לו כסף לקנות איזה ז'ופיצה מצמר גפן וכו'. צדיק גדול, הולך ומטיף גם לאחרים וכו'. איזה חיסרון רואה, אולי מישהו מכם יש לו השערה, איזה סברה פה, איזה חיסרון יש בו רבי נחום מטשרנוביל? למה להתפל אליו? מה זה יותר מדי מושלם? אין לו יצר הרע, מצוין, אנחנו כולנו שואפים לזה שיהיה יצר הרע וכו'. מה רע בזה?
למה רואים שאין לו יצרה? לא הבנתי.
הוא מושלם, הוא 100%, אתה לא מוצא בו פגם.
למה? בגלל שהוא מוכיח? כאילו.
לא בגלל שהוא מוכיח, ככה הבעל שם טוב הכיר אותו. העובדה שהוא מוכיח זה פרט שולי כרגע במהלך של הסיפור. אבל לפנינו יהודי שהבעל שם טוב הכיר בו כיהודי באמת 100% מתנהג, והבעל שם טוב רצה להוציא אותו, להזיז אותו קצת. איזה פגם קודם כל? ואני חוזר, השאלה היא גם על הכותרת של הסיפור. אל תהי צדיק הרבה, מה רע בזה? למה שאדם לא ישוף להיות יותר מדי צדיק? איזה נדע? התשובה היא, הרב גינסבורג נותן שני הסברים. תראה, עין הרע זה באיזשהו מקום מה שראינו בתורה של הבעל שם טוב, שהיצר הרע נתפל אליו. כאילו אדם שהוא כל כך מושלם וכו', אז תופסים אותו. יודעים, אדם שננסה להיות 100%, שום דבר קטן הוא לא מוכן ש... כן? בסופו של דבר הוא נופל מכיוון אחר וכו'. תקרא לזה עין הרע, כן? יותר, קוראים לזה יותר, אולי היצר הרע כבר יתפוס אותך בצורה כזאת או אחרת. אבל זה לא בולט בסיפורים, זה לא בא לידי ביטוי. זה לא העניין של הסיפור, זה לא הדרך להסביר את הסיפור על כל פנים, אבל הרב גינסבורג, אני פשוט אגיד את שני ההסברים של הרב גינסבורג, הראשון זה הסבר שהוא דוחה אותו, ואחרי זה הוא הולך עם ההסבר שנראה הרבה יותר שמתיישב על הלב. בכיוון אחד אפשר לומר, אולי הוא ראה בו איזה סוג של גאווה מסוימת. אני לא יודע, כל אחד בסביבה שלו מכיר, לפעמים אתה רואה איזה בחור, שבאמת לוקח על עצמו דרכי פרישות ו... והחליט באמת לעשות לעצמו הנהגות יוצאות דופן שהן מעל החבר'ה שמסביב, כן? ואז הרבה פעמים אתה רואה שהוא מסתגר לעצמו בחדר, אתה רוצה לדבר איתו, אז הוא כאילו מסתכל עליך מלמעלה, מה זה כבר, כאילו מקלקל אותי להתחיל לשוחח איתך. יש תופעות כאלה, ואולי זה היה החשש של הבעל שם טוב, שמרוב זה שהוא רוצה להיות צדיק, כן? אז הוא כבר, אז עלולה להתגנב להתנהגות שלו איזה סוג של שמת של גאווה מסוימת, וזה גם מסתדר עם התגובה של הבעל שם טוב. איך הבעל שם טוב, מה הוא עושה לו? הוא מתחיל להזיז את הכובע שלו. מה המשמעות של העובדה שהוא תופף? מה? קצת לבזות אותו, קצת לבזות אותו, להוריד אותו. אתה קצת באיזשהו מקום מתנהג כמו איזה טייס כזה, כמו איזה מישהו רחפן, כן? כאדם שמנותק, אדם שהחברה כבר למטה מכבודו, כן? להוריד את עצמו, להנמיך את עצמו וכו'. אז הוא אומר, בוא תנחת על הקרקע. וזאת הייתה הדרך של הבעל שם טוב, כן? להוריד אותו, התחיל להזיז לו את הכובע. ובצורה כזאת, עם קצת הומור, אבל זה קצת השפלה. זאת היא דרך אחת, אבל הרב גינסבורג עדיין אומר, זה לא נראה כל כך, כי בסופו של דבר אדרן קושיה לדוכתה. מה רע בו? אז בעצם הוא הסביר את זה, כן? הוא אמר שזה קצת גאווה. הבעיה היא שהגאווה הזאת היא לא, אין לזה רמז בסיפור שהוא מצא בו איזה מין הנהגה כזאת של גאווה. זה לא מרומז, ויותר מזה נראה ללכת, כך אומר, זה ההסבר שהוא כן הולך איתו ומרחיב איתו יותר. נאמר את זה ככה במילים שלנו קצת, אומר ככה, תראו, אדם, בן אדם זה בשר ודם, בן אדם זה לא מלאך אלוקים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה מלאכים שיעבדו אותו, יש לו מלאכים בשמיים. הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה של האדם לתוך הגוף שלו, כן? כדי שהוא יחיה ויגיע לשלמות שלו בתוך העולם הזה, בתוך ענייני העולם הזה, עם כל המכשולים של העולם הזה ועם כל הניסיונות של העולם הזה. הרב גינסבורג נותן פה ביטוי מאוד יפה. מי שמנסה להתנתק מהסביבה, להתנתק מהמציאות, להתנתק מהחיים, כן? במשמעות, כן, של חיי בשר, משמעות של חיי העולם הזה. אנחנו חיים בתוך גוף, אנחנו חיים בעולם של חומר. מי שמנסה להיות צדיק מסוג כזה שמתנתק, הרב גינסבורג קורא לו אוטיסט, כן? זה מין אוטיזם רוחני כזה, כן? מה? זה צדיק בפרווה, זה יכול להיות משהו דומה על נוח, כן? אבל הביטוי שהוא נותן הוא יותר חזק. אוטיזם זה אדם שעוטה על עצמו כאילו משהו שעוטף את עצמו מסביב, נמצא באיזה מין בועה כזאת. אבל לא בצדיקות הזאת הקדוש ברוך הוא חפץ, כן? המטרה של האדם, אביזם אומר ככה, אם הקדוש ברוך הוא היה חפץ בסוג כזה של צדיקות, הוא לא היה מוריד את הנשמה לעולם הזה, כן? כאילו אדם רוצה לחזור חזרה למצב שלפני שהנשמה ירדה לגוף. אז מה הועילו חכמים הזה? שמה להוריד אותה לגוף? אם הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה לגוף, כנראה שהוא רצה שאדם יפעל בהשתלמות שלו ובצדיקות שלו בדרכי העולם הזה, ולא יהפוך להיות איזה משהו זר ומנוכר שהוא זר לסביבה שלו ומתנכר לחיי העולם הזה עם כל החסרונות שיש בעולם הזה, אבל זאת היא הדרך, וזה הקדוש ברוך הוא חפץ בסוג כזה של צדיקים. יש משברים, יש כישלונות, כן? יש ניסיונות קשים, אבל זאת היא הדרך. בתוך הניסיונות, בתוך המסלולים, עם זה אתה צריך לבנות, עם זה אתה צריך להגיע לשלמות שלך. הוא כנראה זיהה ברבי נחום מצ'רנוביל איזה ניסיון, כמו שאמרנו, להגיע לאיזה מין סוג כזה של התנתקות מוחלטת, וזה הביטוי היפה הזה של הבעל שם טוב. הוא רוצה לקחת את כל הגן עדן לעצמו. זה בסדר, הוא רוצה לקחת את כל הגן עדן. העולם הזה זה לא גן עדן. בעולם הזה יש עץ הדת, האדם נזרק מגן עדן, כן? נכון? אחרי חטא האדם הראשון אנחנו חיים בעולם שיש בו טוב ויש בו רע. גן עדן זה אוטופיה, זה מצב, אנחנו, זה משהו של העתיד לבוא, אבל כרגע בעולם הזה זה לא גן עדן, וזה לא מצב כזה שאתה יכול לחיות באיזה מין סטריליות כזאת, להיות נקי נקי נקי. וזה גם מסתדר עם התגובה של הבעל שם טוב, שהוא מתחיל למשוך לו בכובע. הוא אומר, חביבי, תנחת, תהיה בן אדם, כן? בן אדם עם כל המשמעויות של האדם, עם כל ההתמודדויות שלו ועם כל הכישלונות שלו, זאת היא הדרך. בצדיקים האלה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה מאוד מאוד מתאים לדרך החסידות, כן? אני צריך לעבוד בתוך הגשמיות, בתוך ענייני העולם הזה, בתוך זה להגיע לשלמות. רק עוד הערה אחת, תשימו לב, איך הבעל שם טוב, איך הבעל שם טוב מוריד אותו, איך הוא עושה את זה? הוא לא מטיף לו מוסר, נכון? איך הוא עושה את זה? על ידי דחיפה קלה. הוא אומר, זה אחד מהכישרונות שיש לצדיקים, שהם לא צריכים להגיד לך יותר מדי, רק נותנים לך איזו דחיפה קלה, או איזו קריצה קלה, ואתה כבר מבין את הכל. אתמול, מי שהיה בשיעור, ראינו על החוזה מלובלין, אתה זוכר, שהיה לו גם כאחד התלמידים שלו, הגדולים, הוא בא אליו, והוא ראה שמשהו לא מצא חן בעיני החוזה מלובלין. הוא לא אמר לו שלום. הוא לא הטיף לו מוסר, הוא לא אמר לו שלום, זה היה מספיק. זאת אומרת, מספיק איזו קריצת עין, מספיק דחיפה קלה וכו', המבין כבר מבין את הרמז. אלה שמקושרים אליך, מחוברים אליך, כבר יבינו מה אתה אומר. כישרון מיוחד של הצי, של הבעל שם טוב במקרה הזה. טוב, על כל פנים, עיקר העניין זה, כמו שאמרנו, מה שעושה פה הבעל שם טוב, הוא לוקח אותו ממקום למקום, כן? מנתק אותו. צא מהאוטיזם שלך, תנחת, תרד לתוך העולם הזה, על ידי נגיעה קלה, על ידי משיכה בקרובה. אני אומר, זה לענייננו, מי מאיתנו שרוצה להיות מחנך, אפשר ללמוד מזה הרבה מאוד לדעתי, מכיוון שלפעמים אתה רואה התנהגות מסוימת לא נאותה וכו', הדרך היא לא להרבות במילים ולא לדבר יותר מדי, תנקוט באיזה דרך של רמזים קלים, כן? תדאג שהרמז הזה יגיע לתלמיד או למי שלא מוצא חן בעיניך, הוא כבר יבין את הרמז, וזה יעשה הרבה יותר טוב מאשר אם תתחיל להרבות במילים ועוד פעם להטיף את העבודה. זה יכנס מאוזן אחת ויצא מאוזן השנייה. אבל אם אתה עושה את זה באלגנטיות, ככה באיזה קריצה קלה, כן, שהוא מבין את הרמז, זה הרבה יותר חודר, זה הרבה יותר נגיע. תנסו את זה, תראו שזה עובד ככה, אני מגיון הפשוט, כן, לא להרבות במילים יותר מדי, מספיק נגיעה קלה או דחיפה קלה, הוא כבר יבין את הכל. אבל עיקר העניין פה זה, כמו שאמרנו, הביקורת הזאת שהייתה על הבעל שם טוב, זה יותר מדי צדיק. שוב, מה זה יותר מדי צדיק? לא צדיק של העולם הזה. כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה לתוך הגוף כדי שהשלמות תהיה שלמות גופנית. איך אומר הרבי מקוץ, ואנשי קודש תהיו לי, אומר הרבי מקוץ, שהקדושה שלכם תהיה קדושה אנושית, לא קדושה של מלאכים, כן? קדושה של בשר ודם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.